שלום וברכה.
לפני שנכנסנו לאולפן, אני שוחחתי איתך על מסעותיי במזרח אירופה. סיפרתי לך שאני ביקרתי בטרזינשטאט ובאושוויץ. ואמרתי לך שיש לי בעיה עם זה, יש לי בעיה עם השואה. קשה לי מאוד לקבל את זה. אני רואה את הזהות שלי כזהות יהודית מאוד מאוד חזקה. אבל עניין של הזהות הדתית מאוד קשה לי בגלל השואה. אחרי שראיתי את ערימות נעלי התינוקות, בגדי התינוקות, הילדים, אפילו אומרים אנשים חוטאים, אבל ילדים לא חוטאים, זה ברור. איפה היה אלוקי ישראל בזמן השואה שרצחו 1.5 מיליון ילדים יהודים? שרפו, רצחו, איפה הוא היה?
צריך לענות קודם כל כללית שאנחנו, מצד אחד אנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים להבין את דרכי ההנהגה האלוקית בעולם. אנחנו מאמינים שאלוקים מנהיג את העולם, אנחנו מאמינים שיש השגחה, גם השגחה פרטית על כל אדם. אנחנו אבל לא יכולים להגיד שיש לנו תשובות בשום נושא שהוא קשור לדברים של הנהגה ממש. בסך הכל אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים תשובה מלאה. ויש יהודים רבים שדווקא בנושא השואה אומרים, אסור לנו לעסוק בנושא כזה. ומובן כי הנושא הוא כל כך רגיש וכל כך בעייתי, שבאמת מי יעיז לדבר על זה.
זה קרה בדור של ההורים שלנו.
כן, ברור. ויש אנשים שהפצע הוא כל כך פתוח שאיך אפשר לדבר. וכשאני מדבר על הנושא הזה עם אנשים שהיו בשואה, לפעמים ברגע הראשון או בשלב הראשון של השיחה רוצים ממש לטרוף אותי, להתנפל עליהם, וזה נורא. אחר כך הם מקבלים פחות או יותר את מה שאני רוצה לומר להם או מה שאני אומר. לכן אני אומר באופן עקרוני, תשובה שאני נותן כאן היא חלק ממכלול, חלק מתשובות. יש לי בעצם מספר תשובות, יש לי תשובה נגלית ותשובות נסתרות יותר. כמה שמנסים לפשט ולהסביר הסבר כזה, לאדם בין ימינו הדברים לא נקלטים מספיק טוב. לכן כדי להגיע לנושא אני צריך להגיד קודם כל הנחה אחת שכל אחד חייב להסכים איתה כמעט, שהתנ"ך מדבר על השואה כבר. כלומר, אם התנ"ך מדבר ואנחנו מאמינים בנבואה, והתנ"ך אומר שתהיה שואה, אז קודם כל התנ"ך כבר נתן לנו תשובה, שגם אם אני אגיד שאני לא מבין את הסיבות מספיק, אבל התנ"ך נותן תשובה.
איפה כתוב בתנ"ך עכשיו, דבר כזה?
כן, התנ"ך מדבר על כך במספר מקומות, אבל מקום אחד בלבד יש גם סיבה. קודם כל פרשת האזינו, כל מי שקורא את פרשת האזינו, שהיא פרשה שמדברת על כל ההיסטוריה היהודית, ובמיוחד בסוף מדבר על הגאולה העתידה, ולפני הגאולה העתידה הוא מדבר על כך שיהיה חילול השם בגויים, ובגלל החילול השם בגויים נגרם על ידי אסון גדול שיבוא על עם ישראל. אספה עלי מוראות, חיצה יחה לבם, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אמה, גם בחור, גם בתולה, יונק עם אי סבא, יונק עם אי סבא. אמרתי, אף אי הם, אשביטה מענו זכרם. לולי כעס אויב הגור, פן ינקחו צרם, או פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת, אז הייתי משמיד אותם, ממש. מה הסיבה? שם לא כתוב סיבה מבוררת. זאת אומרת, יש שם איזה תיאור היסטורי שקשה לראות שם איזה סיבה. מעניין לציין שאחד מפרשני המקרא החשובים, ספורנו, לפני כ-600 שנה, אומר, אחרי שניסיתי אותם במדבר ולא הצלחתי, אחרי שניסיתי בארץ ולא הצלחתי, ובגלות ולא הצלחתי, אמרתי אף אהם, אשבית הפאה מהם ואת השאר החלה, ואביא אותם, ועל זה נאמר, בהר ציון תהיה פליטה. ותלמידי הגר"א, כשמדברים על השואה שתהיה, מדברים הרבה מאוד על בהר ציון תהיה פליטה.
אני רוצה להעיר לך בנקודה זו שהיהודים סבלו משואה, שואה קטנה או שואה גדולה, בכל ההיסטוריה היהודית. כאילו אנחנו היינו העם הנבחר או עם בחירה בשביל מה? שהגויים יקו בנו, יהרגו בנו. אני הייתי בפראג, ראיתי את ספרי התפילה בבית הכנסת העתיק בפראג מהמאה ה-14, מהמאה ה-15. ויש שם קדיש לזכרם של הקדושים שנרצחו ונדבחו ונשרפו חיים בפרעות שנערכו ביהודי פראג במאה ה-14. כן. ועוד 100 שנה אחר כך, ספר תפילה חדש, קדיש לזכר יהודים שנהרגו בפרעות במאה ה-15 ובמאה ה-16. כן. וזה חוזר, כל דור ודור יש שואה ביהודים. איזה מין עם בחירה זה?
מדוע היו השואות האלה? אחד מגדולי ישראל, רבי יעקב עמדין, בעל היעבץ, כמו שהוא נקרא בסידור שלו, הוא מדבר על הנושא הזה, הוא אומר, בכל דור ודור סבלנו מפני ששכחנו את ארץ ישראל. הנושא של ארץ ישראל הוא הסיבה העיקרית של השואה, לפי הגלוי של התנ"ך.
אבל גם יהודים שישבו בארץ ישראל סבלו שואה. יהודי בית שני סבלו שואה איומה, גם מבחינה היסטורית.
כן, זה הבדל עצום. אנחנו מדברים עכשיו על שואות שהיו בתקופה של הגלות הזאת. בארץ התנ"ך אומר לנו מה הסיבה שהם יגלו. הדברים הראשיים ביותר של היהדות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, היו נפוצים בעם ישראל בצורה כזאת שאי אפשר היה יותר לקיים חיים מאוחדים ומאורגנים. כל הגלות של בית ראשון נוצרה בעיקר כדי שיתפתח תלמוד בבלי ושיתפתח תורה שבעל פה, שתכניס את היהודים, מה שנביאים לא הצליחו לעשות, שיצליחו החכמים לעשות על ידי הפרטים של ההלכה והמצוות כדי לחזק את היהדות. ובית שני הפך את עם ישראל לעם חדש מבחינה זאת. אבל גלות בית שני עצמה הייתה בעיקר בגלל חוסר האחדות ושנאת חינם וכדומה. הגלות הזאת הייתה עוד מטרה מאוד מעניינת בשביל הגויים. כי עם ישראל הוא לא בעצם עם לעצמו, הוא עם של ממלכת כהנים, שתפקידנו הוא להיות אור לגויים באחרית הימים.
ומה עם עם לבדד ישכון?
זה נכון, יש כאן בעצם שעם לבדד ישכון הוא אנחנו כל ההיסטוריה, עד שאנחנו יכולים לפעול בעמים שהם כבר מוכנים. להפיץ את התנ"ך, להפיץ את האמונה היהודית בגויים בדרך עקיפה, זה אחד התפקידים של הגלות. אבל באחרית ההיסטוריה אנחנו נהיה ממש אור לגויים, גם כן לא מיסיונרים ישירים.
אני רוצה לחזור לנושא שלנו, לנושא השואה ואיכן היה אלוקים.
האמת היא שיש עוד מקורות קודם כל שהתנ"ך מדבר בהם על השואה. פרשת כי תבוא שמדברת על שואה נוראה שיהיה לעם ישראל, וכל מכה אשר לא כתובה בתורה, ובפרשת ניצבים, פרק למד בדברים, אומר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, ואנחנו רואים לפי שם שזה הכללה, אז ושבת עד השם אלוקיך ושב השם וקיבצך ואומה לשם את לבבך. זאת אומרת, זה יהיה באחרית הימים, כל הסיפור של שואה לפני גאולה. איזה מין תפקיד של בניין מחדש, כדי שצמח צריך לצמוח, הוא צריך קודם כל להירקב באדמה, צריך קודם כל לעבור איזה מין תהליך של טרנספורמציה, של התחדשות כזאת, שמתחיל כאילו עם חדש. אז יש אחד התפקידים, זהו, אפשר לקרוא לזה גם כפרה היסטורית, מעין מה שקרה עם עשרת השבטים, שרבי עקיבא וחבריו הם בעצם כפרה למה שקרה עם עשרת השבטים. אין שום דבר.
מה זאת אומרת רבי עקיבא כפרה לעשרת השבטים?
חז"ל אומרים שעשרת הרוגי המלכות, הם מהווים כפרה על מה שעשו עשרת השבטים ליוסף. הם מכרו את יוסף. על זה הם לא יכולים, העולם לא יכול לעבור בשתיקה. אז צריך כפרה היסטורית לזה. הכפרה באה אחרי אלפי שנים על ידי רבי עקיבא וחבריו, עשרת הרוגי מלכות. ככה שיש צורך באיזה מין כפרה היסטורית לפני הגאולה, כי הגאולה הזאת כבר לא תיפסק. לכן מכאן, מהקמת מדינת ישראל, אז בשאר הקמת המדינה, מדינת ישראל צריך איזה משהו דרסטי של כפרה היסטורית, של שינוי, של התחלה חדשה של העולם. וזה אחד התפקידים של השואה. בין השאר יש לשואה גם, שלשואה יש גם תפקיד לגבי הגויים, תפקיד מאוד חשוב. כי הגויים חייבים לתת את הדין לגבי עם ישראל בסוף ההיסטוריה. גם בגאולה האחרונה יהיה משפט לגויים. על זה מדבר הנביא יואל בפרק ד'.
זה לא קורה אבל.
רגע, תרשי לי, אני מיד מגיע לזה. על עמי ישראל אשר הגלו בגויים ואת ארצי חילקו. אז זה יהיה משפט לגויים, הוא מדבר על עמק יושפת, וגם עובדיה מדבר על עלו מושיעים בארציון לשפוט את עריסיו. כן, משפט לגויים. לפי דעתי התחיל המשפט הזה עם משפט אייכמן, אבל הוא עוד לא הגיע בכלל לסיכומו מבחינה אלוקית. הוא יגיע בהחלט לכך במה שנקרא מלחמת גוג.
כן, אני מקבלת את הטענה שלך שזה גם נזכר בתורה וגם כל הסיבות האלה, אבל עדיין זה מצדיק את הסבל הנורא שעבר על בני עמנו במאה הנוכחית?
צריך לשאול את עצמנו שאלה על אירוע היסטורי אחר, שהוא בעצם פרללי בכל התנ"ך ובכל הספרות שלנו בין גאולה הראשונה לגאולה האחרונה. הסיפור של השמדת דור המדבר. דור המדבר נידון לכליה. על מה? על מה דור המדבר נידון לכללה? היו 10 מרגלים שבאו והציעו את דיבת הארץ, והעם לא רוצה לעלות, והמרגלים מסיתים לא לעלות, וכל הדור, דור מגיל 20 עד גיל 60, כל הדור חייב היה להיעלם מההיסטוריה ולא להיכנס לארץ. למה? לא רוצים להיכנס לארץ. מה צריך ארץ ישראל? יש אוסטרליה.
אוסטרליה זה לא מדבר. יש לנו מדבר באוסטרליה.
כן, אני יודע.
אבל הישראלים לא חיים שם.
כן, אבל כל פנים, החיים במדבר, היה להם חיים ממש אידיאליים. והנה, הם לא רוצים להיכנס לארץ, כי בארץ יהיו מלחמות, ויש בעיות, ויש שם הפלסטינים, והחבלנים, והערבים. והנה, דור המדבר נידון לכליה. היה כאן עונש קולקטיבי לעם ישראל, על החטא הזה שמייסה בארץ חמדה. מואסים בארץ ישראל. אין מצוות בחוץ לארץ בשלמות, אין לנו אמונה שלמה בחוץ לארץ, אלא רק בארץ ישראל. אין לנו דמיון ונבואה בחוץ לארץ, אלא רק בארץ ישראל. במילים אחרות, אין לנו חיים אורגינליים יהודים אמיתיים, אלא בארץ ישראל.
אני חייבת כאן להתערב ולהגיד שהרבה מאוד יהודים עד היום אומרים שהציונות הדתית, זה לא מעניין אותם, הם מחכים למשיח כדי לעלות לישראל, והגאולה והעלייה לארץ ישראל תבוא עם המשיח. אז איך אפשר להאשים את היהודים שישבו בגלות, ישבו וחיכו למשיח 2,000 שנה, על מה הם נענשים? הרי הם בסך הכל אמרו בשנה הבאה בירושלים וחיכו למשיח.
זוהי שאלה מאוד, מאוד קשה, באמת קשה, זוהי כמעט השאלה.
רואה מה שאני אומרת, שאני אומרת שאפילו יהודים חרדים שמקיימים מצוות, ממש מקיימים מצוות, הם לא עולים לארץ כיוון שמחכים למשיח.
אני אומר שלכן יהודים חרדים נפגעו בשואה יותר מלא דתיים, מפני שהם אשמים. אם לומדים את הכוזרי יהודים, היו מבינים שאי אפשר שחיים בחוץ לארץ זה לא חיים יהודים.
אבל אתה אפילו אמרת לפני כן על אור לגויים, להיות מפוזרים בגויים כדי להפיץ את תורת ישראל. אז אני לא רואה שום דבר רע בזה שישבו יהודים. ראשית כל הם חיכו למשיח, ושנית כל הם הפיצו את תורת ישראל בגויים. אז על מה הם נהנים?
זהו בדיוק, יש לנו תמיד את הבעיה בין השגחה ובחירה. אנחנו מצד הבחירה שלנו, אסור לנו לרגע אחד לחשוב שהחיים בגולה הם איזשהו אידיאל או מטרה. אם אנחנו נמצאים בגלות, אנחנו לא צריכים לראות בזה איזה מטרה שלנו, אלא מטרה אלוקית שהיא נעשית בדיעבד. לנו יש לנו הלכה, וההלכה היא שיהודים צריכים בכל הדורות לעלות לארץ ישראל, ולכן יהודים שגם אם הם לא ידעו, אבל הם צריכים לתת את הדין, והעונש, כפי שאמרתי, הוא בעצם עונש קולקטיבי.
איך אתה מסביר את העונש הקולקטיבי?
יהודים חרדים וגם יהודים שכבר אינם ציונים מבינים היטב שאם חס וחלילה קורה לארץ ישראל אסון, זה הם נמצאים בבעיה. וכן גם לגבי עוד נושא אחד, שעם בן חורין. האבן עזרא אומר שהדור המדבר נידון לכליה, אחת הסיבות הוא שהוא לא היה דור של חירות, הוא היה דור של עבדות. ארץ ישראל צריכה אנשים בני חורין, חלוצים, אנשים שלכן היה צריך גם לעשות איזו טרנספורמציה, גם בנושא הזה, שיבואו יהודים חדשים. דור השני של היה אחרי דור המדבר, זה כבר דור אחר לגמרי, זה כבר לא אותו דור של עבדות. וככה שלשואה יש כל מיני אספקטים שהולכים כולם ומצטברים יחד לראייה הזאת, שלצערי מבחינה רגשית קשה מאוד את כל מה שאמרתי לקבל. ואני מאמין שמי שיסתכל על הדברים קצת ממרחק, גם מרחק היסטורי צריך לצערי, אבל גם ממרחק רגשי לעניין, אני חושב שיכול לקבל את התשובה הזאת שהיא מעוגנת, כפי שאמרתי, במקרא ובמסורת.
הרב אליהו אביחיל, תודה רבה.